ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף צדי זין. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור היום מתחיל בתחילת הפרק החדש, פרק 11, נושאים על האנוסה. וכמובן, אתם יכולים לראות אותו באמצע העמוד. המשנה, נושאים על האנוסה ועל המפותה. אם אדם אנס אישה, או פיתה אישה, כלומר הוא לא התחתן איתה, הוא אנס או פיתה אותה, מותר לאותו אדם לנסוע את קרובה, למשל, בת שלה או אחותה. עכשיו, ההפך, האונס והמפתה על האנוסה חייב. אם אדם נסע אישה, ואז אנס או פיתה את קרובה, הוא חייב. אם למשל הוא נסע אישה ואנס את אחותה, אז העונש על אחות אישה עונש קראת. אם הוא בא על ביתה של אותה אישה, כלומר האדם שנסע, האישה שנסעת היה לה ילד מניסויים קודמים, ואז אם הבעל בא על בת אשתו, הוא חייב מיתת בית דין. נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, אנוסת בנו ומפותת בנו. זו דעתו של התנא קמא לגבי אנוסת אביו, שאם אבא של פלוני אנס אישה, הבן יכול לשאת אותה. וכמו כן, אם אבא של פלוני הוא פיתה אישה, יכול בנו לשאת אותה. וממשיך התנא קמא ואומר, כמו שקראנו גם לגבי אנוסת בנו, אם בנו של אדם אנס אישה, אז האבא יכול לשאת אותה. רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו. רבי יהודה חולק, והמחלוקת בין התנא קמא ורבי יהודה הוא סביב דרשת פסוקים בתורה. אומרת הגמרא, תנינה להד תנו רבנן, המשנה שלנו משקפת מה שמופיע בברייתא. אנס אישה מותר לנשא ביתה, נשא אישה אסור לנשא ביתה. הגמרא כעת מעלה מה שנראה כסתירה, ורמינו הנטען מן האישה, אדם שנחשד שהוא קיים יחסים עם אישה, לא הכוונה שהוא נשא אישה, הוא קיים מעשה זנות עם אישה. וכאן המקור התנאי הזה אומר, אסור באמא ובביתה ובאחותה. אז במשנה שלנו היינו, נקרא לזה הניתן הגדול ביותר, שהוא אנס אישה, והוא מותר לשאת קרובה. כאן המקביל כתוב אסור באמא ובביתה ובאחותה. הגמרא עונה מדרבנן. האיסור פה שמובא בברייתא הוא איסור דרבנן, ורש"י מסביר, משום גזירה שמא לאחר שיישא את ביתה, נגיד הוא היה חשוד לגבי אישה מסוימת או אנס אישה מסוימת, ואז אנחנו אומרים שמעיקר הדין מדורייתא מותר לו לשאת הבת שלה, אבל אחרי שהוא נושא את הבת שלה קיים חשש שהוא יזנה, אומר רש"י, יזנה עם הראשונה, אותה אישה שהוא היה חשוד עליה, יש לו איזו יצר הרע כלפיה, הוא יזנה איתה. עכשיו במצב הזה שהוא כבר נשא את ביתה, והווה כמו המשפט השני שבמשנה, היה אונס ומפתה על הנשואה, וזה כבר חייב. אז אנחנו מקדימים תרופה למצב כזה, אז אומרים, תשמע, אם אנסת אישה או אתה חשוד מפני איזו אישה מסוימת, אל תעסק, אל תישא את הבת שלה, כי במרוצת הימים או השנים, האמא תבוא לבקר אצל הבת שלה, ואתה היית חשוד כלפיה, ואתה תבוא אליה. ועכשיו שאתה כבר נשוי עם ביתה, האמא שלה זה איסור חמות, חמותו, וזה איסור שיש פה חיוב מיתת בית דין. עכשיו, לגבי המשנה שלנו, המשנה מלמדת או פועלת על רמה של מה שדורייתא. כי כאן אנחנו אמרנו שכל האיסור שהשמענו זה דרבנן, אבל מדורייתא מותר. אז לגבי ניסוח המשנה, כמו כאן שואלת, וכל איכה דאיכא איסורה מדרבנן. תני נוסעין, שזה משמעו לכתחילה. המשנה שלנו אומרת, נוסעין על הנוסה, לאור מה שהסברנו, שקיים כאן גזירה דרבנן שלא לעשות כן. אז האם ככה יש לנסח משניות, שבמקום שאסרו משהו דרבנן, אז כותבים, אפילו אם אתה רוצה ללמד על משהו שמעיקר הדין, אתה תלמד נוסעין על הנוסה, שמשמע לכתחילה תעשה כך. הגמרא עונה שהטענה הזאת היא חזקה, אז בואו נסביר את המשנה לאור הקושיה הזאת. כי תנן מתניתין, המשנה שמשתמשת בלשון כזה לכתחילה, לאחר מיתה. אותה אנוסה או אותה שעליה הוא חשוד היא כבר איננה בעולם. אז אם היא איננה בעולם, אז הבסיס לחשש דרבנן כבר לא קיים. אז אפשר להגיד, אם אדם אנס אישה מסוימת והיא מתה, אז אתה יכול לכתחילה לשאת את ביתה, כי כבר מה יכול להיות? מנה הנימילי, כאן מופיע סימון חדש מעוין, ואנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מקורות בעניין, מי שאנס אישה, מה דינו לגבי קרובותיה. אז אנחנו רואים פה מקור, נקרא זה ראשון, אחד, ובעוד כמה שורות אנחנו נראה מקור מספר שתיים. אז שואל את הגמרא, מנהני מילי, תתנו רבנן, מה המקור למה שלמדנו? בכולן באריות, באיסור אריות, בפרשת קדושים, בספר ויקרא, נאמר שכיבה. הלשון שמתאר חיבור בין האיסור ערווה ואותו שבא עליה, כתוב שכיבה, לא תשכב וכו'. וכאן קרובות הנאסרות בגלל אשתו. יש ערווה רגילה, נקרא זה, שלא קשור לנישואין. אדם אסור לבוא על אמו, על אחותו וכו'. אז שם הגמרא משתמשת במילה שכיבה. ולגבי קרובות שהן מחמת אשתו, כמו חמותו, אם חמותו, ביתה, בת אשתו, נאמר כיחה. אז השם פועל בתורה לא תיקח. לומר לך, דרך ליקוחין אסרה תורה. כלומר, איך נקרא לזה? הלקוחה הייתה הראשונה. כלומר, לקחת אישה כי ייקח איש אישה. כלומר, נסעת אישה, ואז הקרובות שלה נאסרות. מה שאמרנו מקודם לגבי בכל העריות שלא קשורות לנישואין, נאמר שיבה, כלומר תשאל עוד מעט, אבל יש יוצא דופן או דוגמה שאינה בכלל הזה, ונמתין עוד כמה שורות בגמרא. אבל כעת אנחנו רוצים להסתכל ברשי, ללמוד ביחד רשי דרך ליקוחים. כותב רשי, שהייתה ראשונה לקוחתו, חייב על השנייה כשבא עליה. ובשנייה לקל המים על ליקוחין. אתה לא תו סיבה קידושין, אם אדם לקח אישה ונשא אישה, אז האימא שלה אין בו, לא שייך לדבר או להשתמש במילה ליקוחין, כי אין תפיסת קידושין. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רב פאפה לבי, אלא מעטה, לפי מה שקבעת ככלל, שכיבה זה שייך לעריות, וכיחה שייך לאלו שעשות בגלל דרך אשתו. אז גבי אחותו תכתיב, איש אשר ייקח את אחותו, בת אביו או בת אמו, החינמי דרך כיחה הוא דאסור דרך שכיבה שרי. אתה רוצה להגיד שאדם אסור לבוא על אחותו רק אם הוא קידש את אחותו, אבל אם הוא סתם שכב עם אחותו היא מותרת? זה ודאי שלא. אז איך נסביר הופעת המילה ייקח אצל אחותו? אין, לא שייך פה ליקוחים כמו שראינו מקודם ברשי. אמר לי, ליקוחים כתיבי בתור הסתם, הראוי לקיחה קיחה, את התחום של נשים שבו שייך לדבר על קיחה, אז כמו שאמרנו מקודם, אלו הם הקובעות, הן עשרות מחמת אשתו. ואז רק אם הראשונה הייתה לא דרך ליקוחים, קובעותיה נעשרות. זה הבסיס לדין המשנה. אבל אם הראשונה הייתה דרך אונס או פיתוי, קובעותיה, אם מדובר באותו תסריט, אישה נגיד חיצונית שבאת עליה או דרך אונס, זאת אומרת המגע הראשונה שלך הייתה דרך אונס, אז קובעותיה אינן נאסרות. אבל יש למשל אחותו שלא שייך בה לקיחה, אז האיסור הוא מה שנקרא שכיבה. רבה אמר, אנס אישה מותר לישא ביתה מאחה. כלומר הדין של המשנה שבו פתחה המשנה, נוסעין על האנוסה המפותה, הדין הזה שאם הוא אנס אישה אז מותר לו לשאת ביתה מאחה. אנחנו נציין שני פסוקים. אחד, כתיב ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה. אפשר לדייק, הבת בנה דידה, אם זה לא נכדתו של אותו גבר, אלא הנכדה של האישה שהוא רוצה לשאת, הבת ביתה, בת בנה דידה, ובת ביתה דידה גלי. כלומר, אין בעיה, אין איסור. עכשיו, שאנחנו אומרים איסור, כמובן אנחנו מדברים על ברמה של דורייתא, איסור שמלווה עם עונשים. אז אם אדם מקיים יחסים עם הנכדה שלה, אנחנו נפרט עוד מעט מה הכוונה שלה, אז זה מותר. וכתיב, הרוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח. כאילו כבקבנו את המשפטים שהם זהים. שוע הקודמת היה מכוח דיוק מהפסוק, בת בנה, בת ביתה. וכאן מפורש בפסוק, בת בנה, בת ביתה. הדיוק מקודם הסתיים עם המילה גלי, אפשר לגלות ערוותה. ובפסוק השני, לא תיקח, אסור. כיצד? איך ניישב את המקרים, את הפסוקים? כאן באונסין. זה פסוק ראשון. שהוא אנס אישה, ואז בת ביתה, בת בנה, אינן נאסרות. כאן, בפסוק השני, בנישואין, שהוא לקח אישה, הוא נשא אישה, ואז בת בנה, בת ביתה, הם נאסרו. בדיוק כמו שראינו במשנה. שואל הגמרא, איפוך ענה, למה שלא נגיד שאם הוא נשא אישה, בת בנה או בת ביתה מותרים, אבל אם הוא אנס אישה, תהיו בת בנה או בת ביתה אסורות? ואם זה נגיד מעלה גבה של אחד מכם, מה הסברה לומר כך? יש סברה לומר כך, וזה נמצא בתוספות, דיבור המתחות ואיפוך ענה, אפשר להסתכל שם. בכל אופן, השאלה נשאלה, למה שלא נגיד ההפך, שאם הוא, אני חוזר עוד פעם, מה שמענו, שאם הוא נס, אם הוא אנס אישה, אז הקרובה שלה תהיה אסורה, ואם הוא נשא אישה, אז הקרובה תהיה מותרת. הגמרא עונה, עריות, התחום שבו אנחנו עוסקים זה איסור עריות. שאר כתיב בהו. בויקרא, פרק י"ח פסוק ו', שם זה תחילת הרשימה של איסורי ערווה, שם כתוב, אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים, איש איש אל כל שאר בשרו לא תקבו לגלות ערווה אני השם. המילה שאר, התרגום הוא פלוס אומר לכל קריב בישראל. אז המילה שאר מופיע בפרשת עריות. בנישואין איכה שאר, רק דרך נישואין אתה מגיע למצב הזה, להגדרה הזאת של שאר, כמו שהתרגום אומר קריב בישראל. לכן האיסור עריות זה רק תחת המטריה שקדם נישואין. אם קדם נישואין, אז הקובעות האחרות הן אסורות מדין איסור ערווה. באונסין לקשר, מי שאנס אישה זה לא יוצר הגדרה כזאת שנקרא שער. הנושא שמופיע אצלנו בגמות המסומנת השס עוזר, כתבנו הסבר המחלוקת תנאים בעניין עם אדם מותר באנוסת אביו. הגמרא, רבי יהודה אוסר באנוסת אביו וכו'. ראינו התנא קמא שאמר נושא אדם אנוסת אביו ורבי יהודה אוסר. אמר רב גידל, אמר רב מאי, תימא דרבי יהודה. כתיב, אנחנו מצטטים פסוק, דברים כ"ג פסוק א'. מה כתוב? לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. וההסבר לפי רבי יהודה של סוף הפסוק לא יגלה כנף אביו, כנף זה לשון, נקרא לזה לשון נקי או סגי נהור, כנף שראה אביו לא יגלה, והכוונה הוא לאחת ש אביו אנס, הוא גילה, זה כנף שראה אביו, אתה הבן לא תגלה. אז רבי יהודה לומד מכאן שאסור אדם לשאת אנוסת אביו. וממאי דבאנוסה כתיב, כתוב לא יגלה כנף אביו, לא כתוב פה אילו מילה שמרמזת על אונס. אז הגמרא עונה, מעילויה דקרא, מהפסוק שלפניו. הפסוק שנצטט עכשיו הוא הפסוק האחרון בפרק חבט. זה פרק חבט, דברים חבט, פסוק חבט. כי מקודם ציטטנו מדברים חבגים על פסוק א', תחילת הפרק, אז אני מציין שהפסוק שנצטט עכשיו זה צמוד, זה הפסוק שסמוך אליו מלפניו. אז מה כתוב בפסוק שלפני הפסוק א' לא ייקח איש? מה כתוב לפניו? תכתיב. והפסוק הזה בפרשת אונס. אדם אנס אישה וכתוב ונסה, ונתן האיש השוכב ואימה לאבי הנערה 50 כסף. זה התשלום לאבי, אביה של זאת שאדם אנס. אז מקודם, מיד מקודם, או כמעט מיד, בפסוק הקודם דובר על אונס, אז כשאתה מגיע לפסוק א', לא יגלה כנף אביב, אני יודע שמדובר באונס. אז זאת שהאביב של אדם אנס אותה, הבן אסור לשאת אותה. זו דעתו של רב יהודה. ורבנן, מה הם מגיבים? כי הם לא לומדים ככה, הם אומרים שאנוסת אביב מותר. ורבנן, אי הווסמיך לי כדקאמרי. אם המשפט לא יגלה כנף אביב היה סמוך באופן ממשי לאונס, לפסוק חפתת שם מקודם, הייתי מסכים איתך, כמו שאתה אומר, רב יהודה. אבל לדעתנו זה לא סמוך. אשתה זה לא סמיך לי, למה? כי בין אונס, פסוק חפתת, ללא יגלה כנף אביב מופיע משפט אחר, כתוב לא ייקח איש את אשת אביו, ראינו לפני שתי שורות. זה מפריד בין פרשת אונס ללא יגלה כנף אביב. אז אומרים רבנן, עכשיו שזה לא סמיך לי, מבעיה לי, הפסוק שלא יגלה כנף אביב, יש לזה מטרה אחרת לגמרי, אבל לא לאסור אנוסת אביב. אז למה כן? לכת רב ארנן. דיאמר רב ארנן אמר שמואל, בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר, זאת אסורה לבן. לאבא של פלוני היה אח, מת ללא בנים ושיר אישה, אז האח שלו, דיינו, אבא של פלוני, הוא אמור ליבם אותה. אז הבן, או אפשר לומר, האחיין שלה, דרך נישואין, האחיין בא על דודתו. זאת אומרת, מה זה דודתו? אשת אחי אביו. וזה דבר שאסור, לזה מתכוון הפסוק, לא יגלה כנף אביו. ומה כנף אביו? מה המשמעות לפי הגישה הזאת לביטוי הזה? כנף הראוי לאביו לא יגלה. היא ראויה לאבא שלו מכוח מצווה איבום. אז אתה הבן, אל תבוא אליה. שואלת רמה, אם זה הכוונה, הרי יש פסוק אחר שמלמד על כך, וטיפוק להם משום דודתו. היא כבר אסורה, כי בפרשת העריות יש איסור דודה, ודודה היא אשת אחי אביו, וזאת היא כך. כמו אומר, אתה צודק, אבל יש כאן פשוט עוד פסוק על האיסור הזה, לעבור עליה בשני לבין. אם אדם בא על שומרת יבם של אבא שלו, אז הוא עובר על איסור דודה, וגם על איסור לא יגלה כנף. יש נפקא מינה, כמובן, ברמה של אדם ששגג, אז הוא יביא עוד קורבן, קורבן נוסף, כי הוא עובר על שני עבירות. שורה תגמר וטייפוק להם משום יבמה לשוק. יש עוד איסור כאן. אם מת אדם ללא ילדים, ישיר אלמנה, אם מישהו אחר מהיבם עצמו בא אליה, אז הוא עובר על איסור יבמה לשוק, כי כאילו פונה לשוק לאנשים אחרים ומקיימת איתם יחסים. אז היא אסורה להם מכוח איסור יבמה לשוק, וגם זה מבוסס על פסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אז מה נעשה אם זה האיסור ששייך כאן? הגמרא אומרת, אתה צודק, אז לעבור עליה בשלושה לבין. זה עוד לב. עכשיו לגבי קורבנות, יבמה לשוק לא יחייב עוד קורבן נוסף, אבל בתחום יש עוד תחומים שריבוי לאווים יש להם משמעות, ולא כאן המקום. אבל בכל זאת יש השלכות הלכתיות בזה שאנחנו מוסיפים לאו שלישי. ואי בעת אימה אין יבמה לשוק עם מת אביו היבם. אז זה, ביתם לגבי הקושיה של מה לגבי יבמה לשוק, אומר בית אמא אין בעיה שיבמה לשוק במקרה שלנו, כי אנחנו מדברים לאחר מיתה. אז הפסוק לא יגלה כנף אביב שכרוך בו שני לבים, אבל אין כאן לב שלישי, כי מדובר במקרה שאבא של פלוני מת, אז היא בכל זאת אסורה לבן, או נקרא לו האחיין, משום שהיא הייתה שומרת יבם של אביו, וגם היא דודתו. רש"י כותב, לאחר מיתה שמת אביו, דלק עליו דיבמה לשוק, ואוקמה קרא עליה בלב דכנף הראוי לאביו, ובלב דודתו. שני לבים יש כאן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. הגמרא מכאן, מראש עמוד ב' עד למשנה, שכמעט באמצע עמוד מופיע משנה חדשה, ראוי להקדמה מבחינת מבנה, ועוד נוסיף, כפי שאתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, בקלי קלות אתם יכולים לראות מספור 1 עד 7. גם בשוליים של השס עוזר, הגמרות המסומנות שבו אנחנו מבססים את השיעורים שאתם שומעים עכשיו, אתם רואים מספר של, נקרא לזה תרשימים, גם ממוספרים 1 עד 7, המספרים מתואמים עם המספרים שמופיעים בגמרה. הרש"י בשורה ראשונה כתוב אך, מאה וכולי, משלות, משל, משלות הן ורגילים בני אדם לאומרן. יש תוספות שמשתייך למספר 2, והייתם 2 והלאה, תוספות בראש עמוד, אך ובריאו, כל אלו המעשים לא משמיעים לך מידי, אלא לתשובות הצדוקים, איך לענות לצדוקי. האמת היא שאני לא מספיק בקי בעולם הצדוקים, אבל יכול להיות שיש כאן רמזים עמוקים יותר, אבל ברובד של השיעור שלנו ניתן להתייחס למה שכתוב בגמרא, ונעזר בתרשימים כדי לנסות לעקוב אחרי הדברים. אבל אין, ואתם תראו עוד מעט שחלק מהמקרים האלו מבוססים על גויים בכלל, שהם באים על ערווה שבתחומם, ואין כל כך הרבה נפקמינה לגבי איזושהי הלכה למעשה. וזה מה שאני חושב עומד מאחורי הדברים של הרש"י ותוספות כאן. גם נגיד מראש שהמקרים האלו מוצגים בפנינו בניסוח, אני אקרא זה ניסוח חידות שאנחנו צריכים לפענח. אנחנו כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סדרה של קשרי קרובה, רובם מוזרים ומוצגים בסגנון חידה. הגמרא, אך מאב ולא מאם. אנחנו נקדים ונאמר שכאן מדובר בבת. אנחנו גם אפשר לראות אותה בתרשים, עוד מעט נתייחס לתרשים, ביחס לראובן שנמצא גם בתרשים. אז היא כאילו היא הדוברת כאן, היא אומרת שיש כאן אח מאב ולא מאם, אין אם משותפת, והוא אותו אח הוא בעלה דאם, ונה בעלתה דאיתתי, אני הבת של אשתו של ראובן. כדי להגיע לזה צריכים לדבר על כך שאדם אנס סכם, אדם נשא אנוסת אביו. גם זה אנחנו ננסה לראות דרך התרשים, אבל זה משפט מפתח. התסריט הזה, כבר אפשר לראות את זה גם בתרשים, שאדם, בתרשים רואים ראובן, הוא נשא מאנוסת אביו. אז אמר רמי בר חמא, דלא כרב יהודה דמתניתין. זה לא היה יכול להיות לפי רב יהודה דמשנתנו, כי רב יהודה הוא אוסר לשאת אנוסת אביו. אז אם אנחנו נסתכל ברשי, והוא בעלה דאם, כלומר אחי מאבי, ונתקדם בצמוד עם התרשים כעת. יש לבת הזאת ובן, הוא אח מאב משותף, אחי מאבי, נשא את אמי. אפשר לראות את זה בתרשים, איך שיש לנו חיצים שמחברים בין ראובן ואותה אנוסה. האונס הזה הביא לעולם אותה בת. זה האנוסה היא אם הבת הזאת. אז אח מאבי נשא את אמי, דהיינו יעקב אנס את אישה והוליד בת, ונשא ראובן את אנוסת אביו. ואנחנו מציינים שזה דלא כרב יהודה, ובת יעקב אומרת כן. זה מה שראינו מקודם, שהבת תיארה שיש לי אח מאב, אבל הוא לא אח דרך אם, והוא גם הבעל של אמי, נכון? ראובן נשא את אנוסת אביו, שהיא בת, שהיא האם של אותה בת. ואני חוזר, כאילו הגמרא ממשיכה בשורה הראשונה שקראנו כבר, וענה בעלתא דאינטיטיה, ואני בת של אשתו של האח שלי, ככה כמו שראינו. אנחנו חוזרים לגמרא, דוגמה מספר 2. אחו ובריהו, הוא גם אח, הוא גם בני, אחתי ענה, אני אחותו, אני דהי דדרינה הכתפי, אני אחות של זה שאני נושאת על כתפיים שלי. אז כדי לראות איך כזה דבר יכול להתגשם, משכחת לה, ואנחנו משתמשים בצורה הזאת מכאן עד סוף כל הדוגמאות, וכתבנו בצד איך משכחת כל אחד מדוגמאות הנ"ל. אז כדי לראות את ההתגשמות של אחד שיכול להיות גם אח, גם בן, ואני אחות של זה שעל כתפיי, משכחת לה, ואנחנו יכולים גם להיעזר בתרשים, בעובד כוכבים, שהבא על ביתו, יש לאיזו גוי בת, והוא קיים איתה יחסים, וזה הביא ילד לעולם, וזה מה שאנחנו רואים פה בתרשים, ילד. אז הילד הוא גם אח של בת, כי יש להם אבא משותף, הוא גם בן של הבת בציור, כי היא הולידה אותו, והיא גם הבת, שזה בעצם אמא של ילד, היא גם נושאת אותו על כתפה, כי היא האמא, וכך נוצר הדבר, כפי שהגמרא תיארה, וכפי שאתם יכולים לראות בתרשים. מספר 3, שלמלך ברי, בת אחתך ענה. רשי בשורה שלישית, שלום עליך ברי, שלום לך בני, בת אחותך ענה. וכאן אנחנו שוב פעם ננווט עם התרשים. רשי כותב, בעובד כוכבים, הבא על בת ביתו, כפי שאתם יכולים לראות, אנחנו הגלנו אותה, זה הנכדה של אותו עקום, ובזיווג הזה הוליד בן, זה מה שכתבנו בתרשים ילד. ונמצאת זו הפת באיגוד, אמו היא האמא של אותו ילד, ובת אחותו. יש לילד הזה אבא, האבא של הילד היה לו בת, הבת היא לא בעיגול, היא בת באמצע, היא האמא של הבת בעיגול. אז הקשר בין הילד ואם הבת בעיגול זה קשר של אח ואחות, ואז הבת בעיגול היא בת אחותו של הילד. ורש"י מסביר שאמא של זו אחותו מן האב. אנחנו חוזרים לגמרא, לדוגמה מספר 4. כאן פותחים עם מין אמרה, דלי דדלו דבלה ליפול בחו סתר פתר. רש"י מסביר, דלי דדלו דבלה, לבני פועלים המשקים את השדות, כמו לשון דלי למשל, הם בני הפועלים שאחרים על השקעת שדות, אני שואלת חידה זו. ממשיך רש"י, ליפול לחול סתר פתר, הרי נפלה לכם חידה סתומה ומוסתרת להיפטר. זה ההקדמה, והנה החידה. אנחנו חוזרים לגמרא, דהי דרינה, זה שאני סוחבת הוא בר פנה ברת אחווה, וזה באמת נשמע כחידה. אומרת הגמרא, כדי לקיים את הדבר הזה משכחת לה, ושוב פעם אנחנו מציגים תרשים מספר 4, משכחת לה, כותבת הגמרא, בעובי כוכבים הבא על בת בנו. אז אם זה מתקיים, אז מה אנחנו רואים? יש גוי עקום שבעל בת בנו, הבת שהיא בעיגול, והם יצרו ילד. אז מבחינת אותה בת בעיגול, הוא בני, הוא בר, ואני, אומרת הבת בעיגול, אני בת האח שלו. כן, כי אותו בן שאתם רואים באמצע, הבן והילד יש להם אבא משותף, אז הם אחים, ומילא הבת היא בת האח. אנחנו ממשיכים מספר 5. שוב פעם כמה מילות הקדמה. ביי ביי, מאח והוא אב והוא בעל והוא בר בעל והוא בעלה דאם, וענה בעלתה אני בת דאיתתה, ולא יאיב פיתה, הוא לא נותן לחם לאחווה יתמי בני ברטי. אנחנו שוב פעם נסתכל ברש"י, ביי מאח כובלת אני, ואנחנו בתרשים מספר 5 אנחנו הגענו אחת שהיא נקראת בת, ויש אחד שהדגשנו עם פס מפותל, וזאת בעיגול בת. אומר רש"י, קובלת אני מתלוננת על אחי שהוא אבי ובעלי ובן בעלי והוא בעלה דאם שהולידני מאימי, והיינו נמי דהו אב אפשר להגיד שהוא גם אב, אלא לפושי מילי הוא. אז אנחנו רואים, כדי ליצור את כל הקשרים האלו בין בעצם הבת והחכום, שהיה אחד שנקרא זקן, הוא בשורה הראשונה, יש לו בן שהוא העקום. העקום הזה בא על אמו, אז הוא הבעל של האם של זאת, כי אותו זיווג הוליד בת שהיא בעיגול. אחר כך אותה בת היא באה על העקום, אז זה נקרא בעלי. והיא גם באה על הזקן, והיא הולידה בנים, אלו בן עם פני אותו זקן והבת. וכפי שאפשר לראות ברשי, את כל הקשרים מופיעים במה שקרה פה בתרשים. אנחנו חוזרים לגמרא. טעות שלי שלא קראתי את ההשתלשלות בגמרא עצמה, כי עברנו מיד לרשי. אבל בשורה הראשונה בגמרא, אצל הצורה של האלגש, משכחת לה, מה שראינו פה בתרשים מספר 5, מה קרה פה? בעובד כוכבים, הבא על אמו, אנחנו ראינו את זה מקודם, אתם יכולים לראות אצל המספר 1 בתרשים, הוא בא על אמו, והוליד ממנה בת, היא בעיגול, בתרשים. וחזר, הוא בא על אותה בת, אותו עקום, בא על הבת, וחזר זקן ובא עליה והוליד ממנה בנים. מספר 6, ענה ואת אחי, ענה ועבוך אחי, ענה ועמך אחי. אז אנחנו אחים, אני ואבא שלך אחים, ואני ואמא שלך הם אנחנו אחים. משכחת לה, בעובד כוכבים, הבא על אמו, והוליד ממנה שתי בנות. וחזר ובא על אחת מהן, אותו חזר ובא על אחת משתי הבנות האלו, והוליד ממנה בן. וקר ילי, אותו בת שבעיגול, קוראת לו אחתי דאמא, אחות אמו, אני אחות האמא שלך. וכאמרה לאחי, ענה ואת בני אחי, ענה ועבוך בני אחי, ענה ועמך בני אחי. ברשי, בדיבור המתחיל, והוליד ממנה בן, שזה קשור למקרה הזה. כותב רשי, וכאמרה לאחות אמו. אם תשימו לב, יש לנו בתרשים מספר 6, בת בעיגול, יש לה אחות. אז היא אומרת לבן שנולד, ענה ואת, אני ואתה, אחי מאב אחד. אנחנו יש לנו אב משותף. אותו עקום בתמונה, הוא הוליד את הבת והוא גם הוליד את הבן. ענה ואמך אחי מן אב ואם אחד. האמא שלך ואני, אנחנו אחיות מכוח שני הורים משותפים, אב ואם. ענה ועבוך, עכשיו האבא של אותו בן, ענה והבוך אחי מנועם, כי אותו עקום הוא והבת בעיגול הם אחים מן האם, מה שבתרשים מופיע כאימו. חוזרים לגמרא. הגמרא מאירה לגבי המקרה האחרון, אנחנו במספר 7 בגמרא, בהתרה נמי משכחת לה. אפשר ליצור את הקשרים האלו גם בדרך אתר, כי עד עכשיו ראינו מה שהיה בשבילנו איסור גמור. האמת היא שגם בשביל גויים זה איסור גמור, האדם שבא על אמו, אבל אפשר ליצור את הקשרים האלו גם דרך אתר, כגון ובין שיש לו שתי בנות, ואנחנו רואים את זה בתרשים, האותיות ריש ובין, אחר כך שמעון לוי הם אחים, ובין שתי בנות, ואתה שמעון ונסב אחד המיני, ובא שמעון והוא דוד, הוא יכול לשאת אחת מבנות אחיו, ואתה בר לוי. לוי שאתם רואים בציור, יש ללוי בן, הבן של לוי הוא בא ונסב חד המיניו, כפי שאתם רואים בציור הוא נשא את הבת השנייה של ראובן. וכאמר לברי דשמעון, שהוא מופיע בתרשים בעיגול, הבן של שמעון לבר ברי דלוי אחי, הוא יכול להגיד לנכד של לוי אותם דברים שראינו מקודם. וכאן אנחנו פונים לרשי, וכאמר לברי דשמעון לבר ברי דלוי, ענה ואת, אנחנו, אני ואתה, בני אחי, בני שתי אחיות. אני חושב זה ברור, הבן שבעיגול ואותו נכד של לוי, הם יש להם האימהות שלהם הם אחיות, אז אנחנו בני אחי. ענה ואבוך, האבא של אותו נכד, אז הוא אומר אני ואבא שלך בני שני אחים. זה שבעיגול אבא שלו שמעון, אבא של אותו בן עם הפס מפותה, אבא שלו הוא בן של לוי, אז האבא של אותו נכד של לוי והבן של שמעון הם אחים, הם אחים של, הם בני אחים של שמעון ולוי, זאת אומרת הם בני שני אחים, שמעון ולוי הם אחים, והשניים האלו, הבן שבעיגול והאבא של הבן עם פס מפותל, הם ביניהם. והוא אותו בן שמעון אומר, ענה ואימך בני שני אחים. האימא של אותו נכד היא אחת מבנות ראובן, הבן של שמעון, האימא שלו הייתה האחות, הבת השנייה של ראובן. אז אפשר, הוא יכול להגיד, אני והאימא שלך בני שני אחים, שמעון וראובן. אז הקרובים שהוזכרו מקודם בתרשים מספר 6, שאני ואתה אחים, אני ואבא שלך אחים, אני ואימא שלך אחים, נמצא גם בדרך היתר. המשנה, לפני שניכנס לתוכן הדברים, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא כללי, ונשים לב לנושא ארוך עד צדיק ח' עמוד ב', ובשלב הזה בשיעור הנוכחי שלנו היום אני צריך להחליט אם נסיים את כל הסוגיה ברצף אחד, וזה יוביל אותנו לצדיק ח' עמוד ב', לקראת השליש האחרון שמה של הדף, זה אצל המשנה, וזה כל עיקלי במסגרת השיעור שלנו דף צדי זין, או אם אנחנו נעצור באמצע, אז אנחנו נעשה הפסקה כזאת ברצף החשיבה, שזה דבר שבעיניי אינו רצוי. הנושא בכל זאת, עד צדיחת עמוד בית, הגיורת שנתגיירו בניה אימה. יש כמה וכמה וריאציות, ולכן אנחנו כותבים פה רק שזה נושא כללי. המשנה, הגיורת שנתגיירו בניה אימה, לא חולצין ולא מיימים. יש כאן אחים, ובדרך כלל אנחנו לומדים מסכת יבמות שכל כולו מדבר על מצווה ייבום, שזה מצווה שקיימת בין שני אחים. אח אחד מת ללא ילדים, אז האח שנשאר מייבם או חולץ. וכאן המשנה כותבת שבמקרה כזה ששלושת אנשים אלו התגיירו, אין כאן מצוות לא חליצה ולא ייבום. אנחנו כמובן נשאיר את הפרטים לגמרא. אולי ניתן להוסיף שאחווה בעניין ייבום זה מן האב, ובמקרה של גויים אין אחווה מן האב. ואני אומר שזה הגדרה הלכתית, לאו דווקא הגדרה ביולוגית, והגמרא תביא דוגמה מובהקת לדבר הזה. ואומרת הגמרא שהדין הזה שלא חוצים ולא מייבמים, אפילו הורתו של ראשון שלא בקדושה, זאת אומרת האמא הורתה והיא עודנה גויה, ולידתו בקדושה, כשהייתה בהריון היא התגיירה, אז זה הילד הראשון. והשני, האח השני, בא ממנה, מאותה אישה, אחרי שהיא התגיירה, הורתו ולידתו בקדושה. בכל זאת, למרות שניתן לומר במצב כזה הם נחשבים אחים, אבל זה אחים מנעים. וכן אומרת המשנה, שפחה שנשתחררו בניה אימה. היה אישה שהיה לה גם שני בנים שהיו עבדים, והאדון שחרר את שלושתן. אז הקשר האחי שיש בעצם אין לו משמעות לגבי הלכות ייבום וחליצה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשלהם תחת הכותרת נושא. שני אחים עבדים שנשתחררו. רב אחא בר יעקב, תשימו לב, יש לנו קופסת אש סביב השם שלו, זה סימון שבמפת התלמוד לא משתמשים בו הרבה, רק אם מדובר באיזושהי רעיון או דעה שמחזיק הרבה זמן. וכאן רב אחא בר יעקב יחזיק אותנו עד צדיחת עמוד ב', זה טווח מכובד. אז רב אחא בר יעקב התיר להם למינצב נשי דהדדי. הם רווחה התיר אחד לשאת את אשתו של השני, כלומר היא איננה באיסור אשת אח. כלומר אם אחד מהם נשא אישה וגירש אותה, השני יכול לשאת אותה, וזה ממש ההפך מהדין אצל יהודים רגילים מן השורה, שברגע שאישה ניסית לאח של פלוני והוא גירש אותה, אז אחיו לא יכול לקחת אותה, היא באיסור גרושת אחיו, שזה תחת הכותרת או המטריה של איסור אשת אח. נתייחס עוד לענייני מבנה. אנחנו נראה מספרים רומאים. כתבנו שני לשונות, אחד ועוד עוד שתי שורות אתם תראו עם פס מפותל הביטוי ואיקה דיאמרי, זה לשנה שנייה. שני לשונות, בניין שני אחים מן האם, ולא מן האב. אמא משותפת אבל לא אבא משותף. במספר אחד אנחנו מדברים כעת לגבי איסור אשתו של אחד מהם לגבי השני. אז אם יש שני אחים שהם אחים מן האם ולא מן האב, כולי אלמה אסיר. בלשנה שנייה פליגי, ורב אחה הוא מתיר. אנחנו חוזרים לגמרא. בני יודן עמתה, זה שם, הבנים של יודן השפחה. השתחו, הבעלים שחררו אותם, אז הם בעצם באים מרקע של עבדים, זה כמו גויים בעניין הסוגיה שלנו. האדון שחרר אותם, ובשחרור הם הופכים להיות יהודים. אם אני אגיד יהודים מן השורה, זה לא אומר שהם יהודים לכל דבר, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, אבל מנקודת הזמן של השחרור והלאה, אז הם חייבים במצוות. מה לגבי הסטטוס שלהם כאחים? היו בנים של אותה אמה, אותה שפחה. אז הבנים האלו השתחררו. שרה להו רב אחה ביעקב למנצב נשי דדדי, יכול לשאת את האישה של השני. מה שהיא כותב, נשי דדדי אשת אחיו, ולא משום ייבום. אנחנו לא מדברים פה על אחד מת ללא ילדים, כל הפרשה של ייבום, לא, אלא אפילו במקום בנים, לשני הגברים האלו היו להם ילדים, ואחד נפרד מאשתו, האח שלו יכול לקחת אותה. תכסבר, אין קרובה לגר. תכקטן שנולד דמי, ברגע שאנשים מתגיירים, או ברגע שמשתחררים, כאילו נולדים מחדש. אז אם הם נולדים מחדש, אין להם קרובה למה שהיה קודם לכן. אז הם אינם אחים. הם אינם אחים. גבר מגרש את אשתו, אז גבר שני יכול לעשות את זה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבה, רבה פונה לרב אחא ושואב, הרב ששת עשר, מה שאתה מתיר, רב ששת עשר, אז איך אתה מתיר? אמר לי רב אחא עונה, הוא עשר ונה, שרינה, בסדר גמור. עם כל הכבוד, הוא עשר ואני מתיר. מן האב ולא מן האם, אם הם אחים מאותו אבא גוי ולא מן אותו אמא, כולי אמר לו פליגי דשארי. גם רב ששת היה מתיר את אשתו של אחד לגבר השני, לאח השני, כי הם אינם אחים. בעולם, כפי שאמרנו מקודם, בעולם הגירות, אנחנו אומרים שמה שקדם הוא כך שאין יחס בין הבן לאבא, אין אבהות במובן הזה של ענייני ערווה בין גוי ואבא שלו. אז אם הם אחים מן האב גוי ולא מן האם, גם רב ששת אומר שאין, שניהם אינם נחשבים אחים. מן האם ולא מן האב, אם יש להם אמא משותפת ולא אבא משותף, כולי אלמא, גם רב אחא, כולי אלמא לא פליגי דאסיר. וכאן מה לגבי כל מה שאמרנו מקודם? אז יש כאן מרכיב חדש, וכך כותב רשי, דעתי לחלופי בישראל, אם אנחנו נתיר שניים כאלו שיש להם אין משותף ולא אבא משותף, אבל אמא משותף, זה יש, גם רב אחא יגיד, אתה אחד אסור לקחת אשתו של שני, כי יגידו אם להם מותר, אז גם שני אחים יהודים מיוחסים מן השורה, גם כן אחד ייקח את אשתו של אחיו. אז זה נקרא, זה גזרה, עתי להחלופי בישראל. כי פליגי, מתי קיים מחלוקת רב אחא ורב ששת? מן האב ומן האם, אולי זה נשמע מן הפוך על הפוך או אירונית, אבל כאן כן חוקים. אם לשני הזכרים האלו יש להם אב ואם משותפים. מן דשרי, רב אחא ויעקב, בתר אבא, בתר אבא שדינן, דה בני פלניה, לשון זכר, בני פלוני קראו לו. במקרה כזה איך מתייחסים להם? שהם בני הגבר. רשי כותב, בתר אביו שדינן לי, דה בני פלניה קראו לו. אם כך, לא מסקי אין שידתיו, זה לא עולה על דעת אנשים שאין אחים מן האם. עצם זה שיש אב בתמונה, זה מנטריל את היחס ביניהם לאמא שלהם. אנשים לא מתייחסים להם כאילו הם אחים מן האם. ומידע ידי, תהי דשרין לנו, זה שאנחנו מתירים אחד לקחת אשתו של השני, משום דאין אחפה מן האב לגר. דסתם עובדת כוכבים, כשמדובר ב... בנשים שהן גויות, וכאן יש אמא גם כן, היא זונה היא ומאיש אחר הוא. כלומר גם אם הם נחשבים כאילו יש להם אבא משותף, סביר להניח שגם זה אין, כי האמא שלהן בתור גויה היא מזנה, זה מין אורח חיים כזאת, ולכן אין להם שום קשר. ולכן אם זה בני אב ואם, זה מעניין, כפי שאמרנו מקודם, הם נחשבים בני פלוני, ועצם זה אומר שהם אין להם שום אחווה. ורב ששת שחולק, קראו לאו נמי בני פלונית. רשי כותב, קראו לאו נמי בני פלוניתה, ואמרי אינשי, הנה ודאי אחי נינו. ואז אם אני מתיר את אחד לקחת אשתו של שני, וקשרין לנו באשת אחי, ואתי למשרי נמי בישראל, כי היי גבנה. וזה מה שמפחיד את רב ששת, זה מה שמרתיע אותו מלהתיר, כי יבוא להתבלבל ולחשוב שגם בישראל יהיה מותר לאח לקחת אשת אחיו. ואני מדגיש, פעם נשכח, אנחנו לא מדברים בענייני איבום כעת, אנחנו מדברים בתחום של חשש מפני עבירה של או גזירה שלא נבוא לאיסור אשת אח. רב אחא ואיקא דאמר, אנחנו ממשיכים כעת ללשנה שנייה, ויקרא דאמר, פליג רב אחא בר יעקב אפילו באחים מן האם. מה שאמרנו מקודם בלשנה הראשונה, אתם יכולים לראות, מי שמתבונן היטב בסימונים, יש מין קפקוף תחת כולי אמה בלשנה הראשונה לפני שתי שורות, וכאן אותו סוג של קפקוף תחת המילה פליג. אז בניגוד ללשנה הראשונה היה מהסכמה בעניין אחים מן האם ולא מן האב של חולי אמה, יש איסור לקחת אשתו של שני, כאן פלי גבחה ומתיר אפילו באחים מן האם. ומה איתם? אז למה רבחה מתיר גם במקרה כזה? והתשובה היא, גר שנתגייר, וגם כמו שאמרנו מקודם, עבדים שנשתחררו, כקטן שנולד דמי, ובכך אין להם קשר אחד עם השני, והם כמו שני זרים, ואחד אם מגרש את אשתו, השני יכול לקחת אותה. כעת הגענו לסימון חדש, מספר אחד, והוא מופיע במעוין אצל הגמרא, ועוד מספר שורות מספר 2, ושמה מופיע באמצע השורה הכי נמי מסתברה, ולפני כן כתוב איקה דיאמרי, ובשוליים כתבנו כך, בפס כפול ומספרים, אחד במויין, ניסיון להקשות על ההתר. 2, איקה דיאמרי, ניסיון להוכיח ההתר. נחזור לגמרא. תנן, וזה מהווה תחילת קושיה. הגיורת שנתגיירו בני האימה. לא חולצים ולא מייבמים. מה הייתה אימה? לאו משום דעשירי. הנה אנחנו מדברים על שניים שהם היו אחים, אבל התגיירו. וכתוב שלא חולצים ולא מייבמים. למה? בגלל שיש כאן איסור אשת אח. אנחנו נסתכל ברשי לקראת סוף שורות הקצורות אצל הכוכבית כתבנו מי טיימה לאו משום דעשי משום אחווה האיסור ביניהם זה הם אחים והשמין המדידים זה לא שייכה בהו איבום. המצווה שאנחנו בתור יהודים מן השורה מכירים כאיבום שאח מת ללא בנים השני יבם את האלמנה, אז לא שייך פה, אז מה נשאר? וקיימה עלי באשת אח, אז היא אסורה. כתוב לא חולצים ולא מייבים, אח אחד לא מייבם את השנייה, כי היא אשת אחיו. יש כאן אחווה, וזה בניגוד לדברי רב אחא, ובפרט לפי האיקה דיאמרי, בלשנה השנייה הרומאי, השואה לפני כן בגמרא, שרב אחא, התיר באחים מן האם, וכאן יש לנו גיורת ובניה, שכלומר היא והבנים שלה יש להם אם משותף, התגיירו וקיים אחווה, וזה בניגוד לרב אחא. הגמרא עונה, לא, מה שכתוב פה לא חוצים לא מרבים, זה לא בגלל שיש אחווה, אלא הפירוש הוא אחרת לגמרי. דעינה בתורת חליצה ואיבום ושאויה לאלמה ואינו נמי שאו. במקרה שהאלמנה של אחת מהם הבעל שהיא הופכת להיות אלמנה, היא לא צריכה איבום וחליצה, היא מותרת לשוק, היא לא מוגבלת. ולא רק שהיא מותרת לשוק, גם אחת מהם האח השני יכול לשאת אותה. הגמרא שואלת, והקטני אפילו, אם אנחנו נחזור למשנה, יש לנו חץ מצד הגמרא, ושם במשנה נכתב שהגיורת שנתגיירו בני אימה לא חוצים ולא מיימים, אפילו הורתו של ראשון שלו בקדושה ולידתו בקדושה. מה זה אפילו? היא אמרת, ממשיך הגמרא כאן, היא אמרת, בשלמה עשירי, היינו דקטני אפילו דאף אגף דראשון הורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה והשני הורתו ולידתו בקדושה וכשתי אמאות דמו. המצב הזה ששני הבנים האלו נולדו בתנאים שונים, כלומר הראשון נולד בזמן שאמו הרתה שלא בקדושה, הייתה עודנה גויה, וזה עושה רושם שיש כאן שתי אמהות, אולי ברובד הרעיוני שתי אמהות, ובכך אינם אחים ולא נאסור אשתו של זה לזה. אין כאן אשת אח כי הם לא אחים, הם באו משתי אמהות נפרדות. ככה זה נראה. ואומרת הגמרא אפילו, וכאן השימוש במילה אפילו, אפילו אחי אסירי, למרות שנראה ברובד מסוים שאין להם קשר ביניהם, ובכל זאת אסור אחד לקחת את אישה של השנייה, כלומר אין בכל זאת, למרות שהם נראים נפרדים, לא קשורים, זה אפילו הכי, אנחנו מחמירים. אנחנו אוסרים אחד לקחת את אישה של השנייה. אלא היא אמרת, שרו, אם תגידו כמו רב אחה, מהי אפילו? איפה נכנס המילה אפילו? הגמרא עונה, די אף אגף, דתרוויו לידתן בקדושה. בסופו של דבר, שני הבנים האלו נולדו אחרי שהיא התגיירה. פיאטו לחלופי בישראל. הם נראים אחים, ואפשר להתבלבל ביניהם לישראל מן השורה. אפילו הכי שרי, אפילו, כאן שוב פעם הדגש על אימה, אפילו, אפילו הכי שרו, כלומר, אנחנו נתיר את האישה, כשהיא הופך להיות אלמנה, נתיר אותה בלי חליצה. בזמן שבמקרה של שני אחים ישראל, אסור להתיר אותה לשוק בלי חליצה. כאן אפילו הכי אנחנו מקילים. אנחנו נלמד את רש"י, קודם הווה אמינא ואחר כך הדחייה. אנחנו ברש"י, ארבע שעות מסוף הקצרות, אי אמת בשלמה לא מיד מנקטן ימתניתין, הכי אשמינן, דאסירה ליבם, היינו דקטני אפילו. דאף אגב, כפי שהגמרא אמרה, למרות שנראה כאילו שתי אמהות, ואיקה למימר דטבי עלה כנחרית, שהאלמנה לגבי האח שנשאר אין שום קשר, והיא באה ליבו מייבם, למה שלא התחתן איתה, היא סתם אלמנה, אפילו הכי אסירה, אז הסברנו שאז יש משמעות למילה אפילו. אלא היא אמרת, ממשיך רש"י, מתניתין לא אתה להשמין, אלא דשריה לאלמה, ואין בכך משום יבמה לשוק, מהי אפילו? דמשמע, אף אגב, כשתי אמאות דמו, שאו להם לגבי יבם על השוק. לא אכפת לן, היא בני אם אחת נינו או לא. משום, גם אם הם בני אם אחת, זה לא משנה לנו, משום, דזיקה ליבום תלוי באח ומן האב בלבד. כלומר, דאפילו, אם הם בני אם אחת, אבל משתי אבות, הם מותרות לשוק, האלמנה מותרת לשוק. אז הסברנו המשמעות, הגמרא ענתה, ואנחנו נסתכל ברש"י גם על ההמשך. דאף אגב, אומר רש"י, דאף אגב דתרוויו לידתן בקדושה, דאת וחלופי בישראל ומישרי ולמישרי יבמה לשוק בלא חליצה. אם אנחנו נתיר כאן גם אצל יהודים מן השוק, יעשה אותו דבר להתיר את האלמנה לשוק בלי חליצה. אפילו הכי, כאן שוב, אפילו גם אם זה שאול לאלמה, היא מותרת לשוק, דמידה ידי דייבום מן האב הוא. ועובי כוכבים אין לו אב. ודווקא לאלמה, זה שאנחנו מתירים אותה זה לאלמה. אבל לדידור, אבל לאח השני לקחת אותה, מודי רווחה, דאפילו קראת, דאשת אח איקה. למה? כיוון דלידתן בקדושה, הרי שניהם נולדו אחרי הגירות של אמא שלהם, הרי כאן אח ומנעים. ודכמשני רווחה, היינו 13 שורות מלמטה בגמרא, כתוב, ולדידו נמי שריין, הרישה כאמר ולא הסיפה. אנחנו חוזרים לגמרא. איקה תיאמרי, במקום להתקיף את רווחה, אנחנו נגיד שהניסוח של המשנה מסייעת רווחה. הכי נמי מסתבר דשאו כמו רווחה, ש הנשים, אחד יכול לקחת את האישה של השני. דקטני, היינו במשנה, אפילו. היא אמרת בשלמה שאו, שאלו ששני האחים שהתגיירו מותר אחד לקחת אשתו של השני, כמו שרב אח אמר, היינו דקטני אפילו, דאף פלגב, דתרוויו לידתם בקדושה, דעתי לחלופי בישראל, שיש מקום לטעות גם בישראל מן השורה, שנתיר את היבמה לשוק, ושם זה אסור, אפילו אחי, במקרה כזה ששניהם התגיירו, שאו, מותר לאישה, לאמנה, להיות, להינשא לשוק. אלא היא אמרת, אסירי, מי אפילו? מה המשמעות של אפילו אם לא תגידו כמו רב אח, אלא שנשותיהם אסורות? הגמרא אומרת, יש בכל זאת משמעות המילה אפילו. דאף אגב, דראשון הורתו שלא בקדושה, ולידתו בקדושה, והשני הורתו ולידתו בקדושה, דכשתי אמאות דמי, וזה סיבה להתיר אחת לשני, אפילו אחי, למרות כך, אסירי. כעת אנחנו מתחילים שימוש במשולש, צורת המשולש, והמשולש יופיע בשני כיוונים, האמת פעם אחת עם השפיץ למטה, ושאר הפעמים עם השפיץ למעלה, ואנחנו גם מספרנו את המשולשים, ומצאנו 1 עד 4 בצדיק ח' עמוד א', אתם תראו מספרים 2, 3 ו-4, 4 לקראת סוף העמוד. וכתבנו במבנה לימוד הוכחות בשני כיוונים. עם השפיץ למטה של המשולש, שבא להקשות על האתר של רב אחא. שפיץ למעלה, לסייע ולהוכיח דברי רב אחא. עוד מעט נראה גם מעוינים, שלוש דרגות מקרים של גירות אחים. עכשיו הגמרא, תשמע, שני אחים תאומים, גרים. עכשיו, אם הם תאומים, כאן הביולוגיה קובעת שהם אחים מן האב. אותה טיפה התחלק ליצור שני עוברים זהים. והם התגיירו. וכן משוחררים. זה המקרה של עליו דיבר רב אחא באופן ישיר. הוא דיבר על בני יודן עמתה שהשתחררו. לא חוצים ולא מיימים. ואין חייבים משום אשת אח. האישה של אחד מהאחים האלו איננה אסורה על האח השני משום אשת אח. נכון, הם התגיירו בינתיים, אבל מאחר שהם התגיירו ממצב של גויים, אין להם שום אחווה. רש"י כותב, ואין חייבים משום אשת אח, אפילו קידשו לאחר שנתגיירו, גם אם הם קידשו נשים לאחר שאין התגיירו, אין קשר ביניהם, דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. הוא כך אין לו אחווה, ואפילו מן האין. אפשר לראות, חזרה לגמרא, השורות הבאות בסוגריים, ובכוכבית, בשוליים כתב לסוגריים לשם דילוג. המקרה העיקרי ליצירת הקושיה הוא המקרה הראשון. באחרי הסוגריים, כתוב בגמרא, ואנחנו חותמים לקושיה על האתר שרווחה, ממה שקראנו. קטני מיד, אין חייבין, חייבין כלומר אין חיוב קראת, משום אשת אח. אפשר לדייק. חיוב הלקה, ואנחנו ממשיכים לדף צדי ח' עמוד א', האיסורה איקה. ואז יש לנו קושיה על רווחה, כי רווחה איתיר, ככה ראינו בגמרא, ששר עליו רווחה אצל הקטע שבו רווח מופיע בקופסת אש. אתם רואים בתחילת הגמרא, באמצע עמוד, שר עליו רווחה למין סבנה שידעדדי. והנה אנחנו מדייקים שאומנם חיוב אין, חיוב קראת אין, אבל איסור כן. ורשי כותב למעלה, האיסור העיקה מדרבנן דלא ליתי לחלופי בישראל. זה יהיה תמה, מושג שיחזור על עצמו כמה וכמה פעמים במשך הגמרא. וקש יהיה לרב אחר, ובכך אנחנו מעלים קושיה. ואז הגמרא עונה, בהמשך השואה הראשונה בצדיק חתמון א', הוא הדין דאפילו איסור ענה מלקה. באמת גם אין איסור כלל, מותר. אז למה כתוב רק שחיוב אין, נותן מקום לדייק שיש בכל זאת איסור? והיידי דיבי למתני סיפה, אבל חייבין, בגלל שבהמשך כתוב אבל חייבים, זה מופיע בגמרא שתי שורות מסוף עמוד הקודם, צדי זין עמוד בעת, מאחר ששם כתוב כן חייבים, אז תנאה מרשא אין חייבים, אבל לא לשם דיוק, לא לדייק ממנו אין חיוב כרת, אבל איסור דרבנן קיים, לא, גם איסור דרבנן לא קיים. אנחנו דילגנו על קטע, אז אנחנו חוזרים לצדי זין עמוד בעת. מקרים נוספים אמרנו שיש כאן דרגות שונות בעניין גירות. הייתה הורתן שלו בקדושה, האישה שהוליד אותם הייתה גויה כשהיא עלתה, ולידתן בקדושה, אז בינתיים היא הוליד אותם אחרי שהיא התגיירה, לא חוצים ולא מייבנים, אין חליצה ויבום, אין כאן אחווה אלא מן האם ולא מן האב, אז אין כאן מצוות ייבום, אבל חייבים משום אשת אח, כי האיסור אשת אח שייכת גם אם הם אחים מן האם בלבד, אז אחד לא יכול לקחת את אשתו של השני, אבל האלמנה של אחת היא מותרת לשוק בלי חליצה. הייתה הורתן ולידתן בקדושה, יש לנו אישה שהתגיירה ואחר הגירות שלה היא הלתה והולידה ילדים, הרי הן כישראלים לכל דבריהם, וממילא יש מצוות איבום וחליצה עם אשתו של אחת מהבנים נהיה אמנה ובעלה לא השאיר ילדים. נקרא עוד פעם מה שלמדנו, קטני מיד במקור הזה ראינו במקרה של שני בנים שהתגיירו ממש, אין חייבים משום אשת אח, אין חיוב קראת אם אחד ייקח את אשתו של השני, חיוב הלקה. אנחנו ממשיכים לדף צדי חטא עמוד א', האיסורה איקה, אז זה קשה רבחה, אז ענינו הוא עדין אפילו איסור ענה מלקה, ואיידי דבי למית ניסיפה, כפי שראינו שתי שורות מסוף צדי זין עמוד ב'. אגב יש לנו חץ מצד הגמרא, שם כתוב אבל זה במקרה השני שהורתן שלו בקדושה ולידן בקדושה, שם יש חיוב קראת משום אשת אח. אני קורא עוד פעם, ואיידי דבי למית ניסיפה אבל חייבין, תננה מרשא בסגנון מקביל, אותו משקל, כתוב אין חייבים, אבל אני חוזר עוד פעם ואומר, אבל לא לדייק מכאן שאין חיוב אבל יש איסור, כי גם איסור אין, וזה כמו רווחה. יש קטע בסוגריים וכתבנו בכוכבית בשוליים ממול סוגרים לשם דילוג כדי לשמוע רצף ההוכחות, בתוכה מובא דברי רבה שמסביר למה אין אב למצרי. המילה מצרי זה מין מילה שכנראה נכנס משום הצנזורה, והכוונה היא לגוי, ואנחנו גם העלנו על כך ברשי בסוף עמוד הקודם שהוא האחרונה על פי ההגאות וציונים שנמצא בהוצאת עוז והדר, שיש גרסה אחרת, אין להם אב, תזרע גוי כבהמה. אז אנחנו עם ההקדמה הזאת נוכל להיכנס לתוך הסוגריים ולא להתבבל, כי אחרי הסוגריים אתם רואים את המשולש מספר 2, וזה יהיה לכיוון סיוע לרווחה. אז בתוך הסוגריים, שורה שלישית, אמר רבה, עד ימור רבנן אין אב למצרי. זה בא לידי ביטוי במעוין השני בסוף עמוד הקודם, שראינו הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה. יש איסור, אומנם אין ייבום וחליצה, אבל יש איסור אשת אח, כי יש להם אחווה מן האם ואין אחווה מן האב. והמקור לזה שאין אחווה מן האב אומר עד אמור הבנן אין אב למצרי, זה הכוונה. אני חוזר עוד פעם, מכך נוצר המושג שאין אחווה מן האב, אין אבהות במובן ההלכתי לגבי גויים. לא תימה, אל תסבירו משום דשטופי בזימה ולא ידיע שיש גויים שנולדים, אי אפשר לדעת מי באמת האבא שלהם, כי הם חיים בתרבות של זנות, זימה. אז אי אפשר לדעת אם באמת לשני הבנים אלו זה אבא משותף. אבל ידיעה, אם יש מצב שאנחנו יכולים לומר בפירוש יש להם אב משותף, עוד מעט נוכיח או נראה מקרה כזה, חי שינן, אני קורא עוד פעם, אבל ידיע, אם היינו יודעים שיש להם אבא משותף, אז חי שינן, אז ניקח בחשבון שיש כאן אחווה מן האב. זה לא נכון, אלא אפילו ידיע נמי לא חי שינן, לא חי שינן שיש אבהות לגבם. תהשני אחים תאומים, תטיפה אחת היה ונחלקה לשתיים, זה טיפה אחת מן הזכר, וקטני סיפה, לא חוצין ולא מייבנים. אם נחזור לסוף צדי זין עמוד ב', שורה שלישית מהסוף, במעוין מספר 2, היה מקרה שהורתן שלו בקדושה ולידתן בקדושה, שמדובר בלידת תאומים. בכל זאת לא חוצים ולא מאמים, אין מצוות חליצה ואיבום, כי מצוות איבום חליצה דורש אחווה מן האב, וכאן ביולוגית יש אחווה מן האב, הרי טיפה אחת התחלקה לשניים, ובכל זאת כתוב לא חוצים ולא מאמים, כאן מצוות איבום. אז זה מראה שגם במקרה שאין חשש או הסבר משום זימה, שאנחנו לא יודעים אם זה אבא שלהם או לא, אנחנו כן יודעים מי זה אבא שלהם, בכל זאת אין אב למצרי. זה היה ביטוי מקודם. שמע מינה, ממשיך הגמרא כאן בצדיק ח' עמוד א', שמע מינה אפקירי רחמנה לזרעי. התורה, ההלכה, מפקירה את הזרע שלו, כאילו קובעת שהזרע לא שייך לאבא. תכתיב, על פי הפסוק, בשר חמורים בשרם, וזרמת סוסים זרמתם. רש"י כותב, זרמת, מה זה זרמת? זרע שהוא יורה כחץ, כזרם, מים המקלח בכוח. ורש"י קודם, יש דיבור המתחיל, או כתוב, דהה שני אחים תאומים וכולי, הכי גרסים וכמר, אין וכמר, לא חוצים ולא מימים, ומסיפה ילף טעמה, תאי מרשע, לא מציל למילף, אפילו שער האם אין לו, תטעמה לאו משום דזירמת סוסים, הוא אלא משום דקקטן שנולד מזה, לגבי המקרה הראשון שראינו בסוף צדי זין עמוד ב', זה בגלל שם אין ייבום וחליצה, בגלל שהם אינם קשורים כלל וכלל. אנחנו חוזרים לגמרא, תא שמע, וכאן המשולש מופיע בכיוון עם השפיץ למעלה, זה אמור לסייע, וכפי הדרך של השס כמעט כל הש"ס, הגמרא תביא תשמע, ובהמשך יביא דחייה. אז לא יהיה מכאן סיוע, אבל במבט הראשון נראה שיש כאן סיוע, ואותו סיפור יחזור על עצמו כל פעם. ועוד מעט אנחנו נראה מהו דתימה, ואנחנו הדגשנו אותו, סימנו אותו בסימון שאנחנו מכנים כתר, אבל שם הגמרא תגיד אותו הסבר לדחייה שיחזור על עצמו, לא רק אחרי הסבר 2 או משולש 2. גם אם אתם סוקרים במהירות את המשך הדף אחרי מספר 3, אתם תראו עוד כמה שעות אחר כך מהו דתימה, ובסוף העמוד מספר 4 אותו סימון להבליט את הדחייה או את ההסבר לדחייה יופיע בעמוד ב' בערך בשליש או רבע לשליש העמוד. תשמע, דיאמר רב יוסי, מעשה בנפטים אגר, זה שם שנשא אשת אחיו מאמו. היה להם אם משותף, הוא התגייר והוא נשא את אשת אחיו, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, כי מה שבתור סוגריים צריך תיקון. כתוב, אין איסור אשת אח לגר. מי לאו דנסבה אח, האח שמת, הוא נשא אותה כשהוא גר, והקידושים אין קידושים, ובכל זאת, היא מותרת לאחיו. וזה מה זה מראה לנו? כמו רב אחא, שאין שום איסור לגר לקחת את אשת אחיו, כי עצם זה שהוא התגייר מראה כקטן שנולד דמי ואין שום קשר. אנחנו נחזור רק על הקטע שדילגנו. אמרנו על המקרה הזה של אשת שנפטי מגר, הוא נשא אשת אחיו מאמו, ואמרו, זה הבא, המייס בא לפני חכם ואמרו, אין אישות לגר. הגמרא שואלת בתמיה, ואלא גר שתקדיש, גר שהתגייר ליהדות והוא קידש אישה, אחי נמי לא תף סיבה קידושין? אתה אומר ש אין תפיסה, הרי הוא יהודי, קידש אישה, היא אשת איש, היא אישה שלו. מה אתה אומר שאין אישות לגר? אלא אימא, אין, לא, אל תגידו אישות, אלא תגיד, אין איסור אשת אח לגר. מי לאו, אני קורא עוד פעם מה שלמדנו מקודם, מי לאו, דנסבה אח, זה שמת, הוא נשא אותה, כשהוא גר, ואז אפשר לומר שהקידושים היו קידושים גמורים, ואנחנו בכל זאת מתירים את אחיו שנשאר בחיים לשאת אותה. אנחנו מסתכל ברש"י, דנסבה אחיו המת, כשהוא, אותו אח שמת, הוא נשא את אשתו גר, כשהוא גר, תביא קידושיו קידושים, ושריה לאחיו, דאין לו אחווה, דקקטן שנולד דמי. וזה כמו רב אחא, הגמרא דוחה, אין כאן סיוע לדברי רב אחא, לא, דנסבה כשהוא עובד כוכבים, האח שמת נשא אותה בזמן שהוא היה גוי. ונוסיף על פי רש"י, ולא בא עליה אחר גירותו, וממילא אין קידושין, האישה היא לא, היא לא התקדשה, אין קידושין, אין יצירת קידושין בין אותו אח שמת והאישה שנשארה. אז היא אישה פנויה בעצם, אז לכן התירו לאח שלא לקחת אותה. הגמרא שואלת בתמיה, כשהוא עובד כוכבים, מה היא למימרא? זה פשוט פשיטה שהיא מותרת. עונה הגמרא, ותשימו לב, התשובה הזאת לשאלה של פשיטא מאי למימרא, יחזור אותו תשובה, יחזור על עצמו בכל שאר המקרים הבאים. מהו דתימה? לגזור כשהוא עובד כוכבים עטוב כשהוא גר? היה מקום לומר לו שלא נתיר אותו אח לקחת את אשת אחיו, כי יבוא להתיר גם כן במקרה שהוא קידש אותה כשהוא היה כבר גר, וזה אנחנו לא רוצים להתיר, כלומר נגד רווחה. כמה שמלן שלא גוזרים. תשמע דיאמר בן יסיין, כשלחתי לקרחי הים מצאתי גר אחד שנשא אשת אחיו מאמו. אמרתי לו, בני מי הרשך? אמר לי, הרי אישה ושבעה בניה, אישה גיורת. על ספסל זה ישב רבי עקיבא ואמר שני דברים, גר נושא אשת אחיו מאמו, ואמר פירוש לגבי פסוק בספר יונה, בנביא יונה, ואמר ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. זה הפסוק, והדרשה שנית דיברה עמו שכינה, שלישית לא דיברה עמו שכינה. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. קטני מיד, מה שכתוב פה בכל זאת נשמע סיוע לדברי רווחה. גר נושא אשת אחיו מאמו, מי לב דנסבה אחיו כשהוא גר, כלומר היה כאן קידושים גמורים, ובכל זאת ההתר שנאמר פה הוא שאח שלא יכול לשאת את אשתו, ואין כאן איסור אשת אח, כי גר שהתגייר כקטן שנולד דמי ונותק כל קשר עם אחיו, ממילא אחיו הוא כמו זר לו, ואין בעיה לזר לקחת אשתו של זה, וזה סיוע לרווחה. לא, אז זה לא דובר פה. אלא, וכאן הגמרא תחזור מה שכבר ראינו מקודם, מה קרה פה, דנסבה כשהוא עובד כוכבים, וזה הסיבה שהאח שלו יכול לקחת אותה, כי הוא נשא אותה כשהוא עוד היה גוי, אין כאן קידושין, והוא לא בא אליה אחרי גירותו, ומילא היא כאילו אישה פנויה. שואת אמרה, מה היא לממרה? אם מדובר כך, אז מה החידוש, מה צורך ללמד את זה? תשובה, כמו שאמרנו מקודם, מהו דתימה, נגזור כשהוא עובד כוכבים עטו כשהוא גר, שאז אנחנו בניגוד לרווחה לא נתיר, כמה שמלה שלא גוזרים. הגמרא כאן בסוגריים, יש לנו קטע בסוגריים, ואנחנו נראה בהמשך שיש לנו עוד סוגריים בתוך הסוגריים. כתבנו בשוליים אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג, כדי לשמוע רצף ההוכחות. אם אנחנו נדלג כמו שאנחנו מציעים, אנחנו מגיעים שלוש שורות מהסוף ועוד פעם משולש, משולש מספר ארבע, עוד ניסיון להוכיח כמו רב אחה שגר שמתגייר האח שלו יכול לשאת את אשתו, ו המשך הוא יהיה די דומה אחרי שנביא מקור תנאי, הגמרא תנסה לומר כמו שאמרנו כבר פעמיים, והיא תדחה כמו שכבר ראינו דחייה. בתוכם אנחנו כותבים כאן בשוליים, הגמרא דנה בנאמנות עדות הגר שובה במקור דליאל. ראינו פה גר ש סיפור של בן יסיין שדיבר על מציאת גר, הוא מצא גר שנשא אשת אחיו מאמו, ושאל אותו מי התיר לך את זה, ואז הגר אחרי שהוא כבר נשא אשת אחיו הוא מספר לנו סיפור, ואז הגמרא כאן שואלת ומי מהימן, אותו גר שהעיד על כך שאישה וגיורת ושבעה בניה ישבו על הספסל, האם הגר נאמן לומר את הדברים אלו? ואמר רבי אבא, אמר רב עונה, אמר רב, כל תמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה, שומעים לו. בדוגמה שלנו, אם היינו יודעים כבר מקודם המעשה הזה שגר מותר לשאת את אשת אחיו מאמו, אז כשאחר כך מספר שהיה היתר כזה, אז אנחנו מאמינים כי ההוראה כבר נשמע מקודם. ואם לאו, אין שומעים לו. נסתכל ביחד ברש"י, דיבור המתחיל עם קודם, רש"י נמצא באמצע העמוד, עם קודם שבא מעשה לידו, היה רגיל לשנותו לתלמידיו, שומעים לו. כפי שאמרנו מקודם, אם הלכה שעליו דובר היה כבר נשמע מקודם, אז כשמזכירים את הלכה הזאת, שומעים לו. ואם לאו, הואיל ודבר חידוש הוא, שמה בשביל מעשה שבא לידו, אומרה. אנחנו חוזרים לגמרא, אז איך יש לסמוך על, על דברי הגר? איבה את אמה, אז כדי לענות לשאלה הזאת, יש כאן שלוש תשובות, וזה הבלטנו עם פס הכפול. אחד, איבה את אמה, מורה ובה היה. יש רש"י, ונראה שאולי לרש"י היה גרסה אחרת בגמרא, אבל הרש"י, שם שמנו פה שני כוכבים, הרי אישה ושבעה בניה ראיה של קודם לכן הביא. אז אותו גר שאומר שהוא, שהטיעו לו, הוא ציטט באמת מעשה שהיה מקודם. זה לא שה... גר כאן מגלה דבר מחדש. ממשיך הגמרא, ואי בעתם משום דקמר הרי אישה ושבעה בניה. אני הייתי אומר שמה שאמרתי מקודם הוא טעות, אני רוצה לתקן את עצמי. הרש"י שקראנו מקודם הוא שייך לפה, אני מבקש סליחתכם. התשובה הראשונה, מורה ובה היה, לכאורה או כנראה שזה הלכה שכבר הורו עליה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים אותו. וכאן האיבה איתם השני הוא מה שראינו מקודם ברש"י, זה ראיה של קודם לכן. ממשיך הגמרא, ואיבה את אימה שאני הכה, המקרה הזה הוא שונה מן והוא מאפשר לנו להגיד שונה מהכלל שהוזכר מקודם, כי מה? מעשה אחינה בהדה. היה עוד עדות כאן, כל מה שנאמר כאן בקשר לפסוק של יונה. ורש"י אומר, ובעתי מה שאני אחת, כמר מיוטה דיונה בנמיתי בהדה. ומיגו דמהמן אהה, ומאחר שיש נאמנות על הפירוש של הפסוק ביונה, מהמנמי אהה, דניכרין דברי אמת שביחד קיבלן. וכפי שהזכרנו מקודם, יש כאן קטע בסוגריים פנימיים, וכתבנו בשוליים, מטרת סוגריים אלו לתחם את הקטע שמוקדש להסביר את הפסוק ביונה. אחריהם הגמרא ממשיכה עם סדרת התשמע בעניין דינו של רב אחא. אז נמשיך בגמרא. ואמר, אמר מור, ויהי דבר השם אל יונה שנית למור, שנית דיברה עמו שכינה, שלישית לא דיברה עמו. כאילו היה רק שני דיברות שכינה ליונה, כפי שאפשר לראות בנביא יונה. ושואל תרומה, והכתיב, יש עוד פסוק מספר מלאכים, פרק י' פסוק כ"ה, והוא הכוונה לירבעם בן יואש, והוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא. אז הנה יש עוד דיבור בין השכינה לנביא יונה. הגמרא עונה, תשובה ראשונה, אמר רבינה, על עסקי נינווי כאמר. רש"י כותב על עסקי נינווי כאמר, דלא דיברה עמו על עסקי נינווי אלא שתי פעמים, אבל לגבי דברים אחרים כן היה דיבור נוסף. אז מה שראינו בפסוק ביונה פרק ג', וידבר השם אל יונה שנית לאמור, שנית לגבי נינווי. הגמרא ממשיכה, רב נחמן בר יצחק אמר, אחי כאמר, מה שכתוב במלאכים פרק י' ד', כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו הנביא, כשם שנהפך לנינווי מרע לטובה, כך בימי ירבעם בן יואש נהפך להם לישראל מרע לטובה. אז הפסוק במלאכים בא לתת דימוי על בסיס מה שקרה בנינווי לגבי מה שקרה לישראל בימי ירבעם. תשמע, אז שוב פעם אנחנו ממשיכים עם ניסיון להביא סיוע לדברי רווחה, שהתיר אשת אשת אחיו, כשמדובר פה באח שהתגייר, ומאחר שהוא התגייר הוא כקטן שנולד וממילא אין שום קשר בינו לאחיו, ואז הוא יכול לשאת את אשתו כאילו הוא אדם זר. תשמע, גר שהיה לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה. הלידה הייתה אחרי שאימו התגיירה, אבל היא הלתה כשהיא עדיין הייתה גויה. אז הילד הזה יש לו שאר אם ואין לו שאר האב. כיצד? אז יש כאן רשימה של קורבות שונות שדרכם אנחנו נראה שיש שאר, כוונה קשר אמהי, אם, אבל אין קשר אב. כיצד? נשא אחותו מן האם, יוציא. רש"י מסביר פה, נשא אחותו מן האם שנולדה ביותה עובדת כוכבים, יוציא. ואף אגב דלאו אחותו היא דקקטן שנולד דמי, הוא האח התגייר, אז זה ניתק כל קשר עם אחותו הלכתי. בכל זאת אנחנו לא נתיר לו לשאת את האישה הזאת, גזירה דלמאתי למינסה ואחותו שנולדה אחריו. עכשיו מה זה אחריו? אחרי שאימו כבר התגיירה, תבעי אחות במצב כזה איקה קרית, דלידת שניהם בקדושה ואחותו גמורה מן האם היא, כי ישראלית שילדה בן ובד. ישראל שנולד לו בן ובד, ברור האיסור אח ואחות. אנחנו חוזרים לגמרא. אם מדובר בגר כזה שתואר לידתו בקדושה וחורתו שלו בקדושה, נשא אחותו מן האב, יקיים. רש"י כותב מן האב יקיים, שהכל יודעים דאין אב לעובד כוכבים, דיברנו על זה עם הקור מקודם. וינמי עתי למנסב בת אביו שיוליד מאישה אחרת, מי שנתגייר לא אכפת להנדה עליו בנו הוא. הגמרא ממשיכה, אחות האב מן האם יוציא. והסיבה לכך אומרים שגוזרים משום אחותו מן האם. כאן מדובר על דודה, זה אחות האב שיש להם, שיש להם אמא משותפת, אבל אנחנו גוזרים ועושים את זה עתו מקרה של אחותו מן האם. בינתיים אנחנו ממשיכים לדבר על איסור אחווה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מן האב, כלומר אחות האב מן האב יקיים. אחות האם, עכשיו אנחנו נדבר על אחות אמו. מן האם יוציא. אם זה אחות האם, כי יש לאם אמא משותפת, יוציא. מן האב, כלומר אחות האם מן האב, רבי מאיר אומר יוציא, וחכמים אומרים יקיים. שהיה רבי מאיר אומר, הוא זה שאמר יוציא באחות האם מן האם. למה? כל ערווה שהיא משום שאר האם יוציא, משום האב יקיים. וכאן אנחנו מגיעים לעיקר, ומותר באשת אחיו. זה דומה לדברי רעבך. ומה עוד? ובאשת אחי אביו. ושאר כל עריות מותרות לו. לעיתויי אשת האב, זה בא לרבות גם אשת האב. עכשיו נדבר על גר באלמה. וכשהוא היה גוי, הוא נשא אישה וביתה. הוא נשא אישה וביתה כשהוא היה עוד גוי. כונס אחת ומוציא אחת. שאנחנו לא רוצים שמצב דומה בישראל, שלא נבוא להתיר אישה וביתה בישראל. לכתחילה לא יכנוס. המשפט הזה הוא צריך הסבר. אנחנו אמרנו עכשיו מוציא, אז פשוט שלכתחילה לא יכנוס. הגמרא תתייחס לזה. מתה אשתו, מותר בחמותו, ואיכא דתני אסור בחמותו. קטני מיהת, מותר באשת אחיו. מי לאו, דנסבה אחיו כשהוא גר. ואז היה תפיסת קידושין, ובכל זאת אנחנו מתירים לאחיו לשאת אותה, זה כמו רווחה, שמתיר אשת אחיו, כשמדובר באדם שהתגייר. לא, על זה לא דובר, אלא מה? דנסבה כשהוא עובד כוכבים. הגמרא שואלת, מהי למימרה? תשובה, מהו דתימה לגזור כשהוא עובד כוכבים עתו כשהוא גר? כמה שמלה שלא גוזרים. אמר מור, ציטטנו מקודם, ויש לנו גם כוכבית בצד הגמרא, לחבר עם הכוכבית למעלה. אמר מור, נשא אישה וביתה. הגוי נשא שתי נשים, אבל מי הם? אישה וביתה. כונס אחת ומוציא אחת. לכתחילה לא יכנוס. כמו שאלה, אשתה אפוקי מהפיק. עכשיו, אם הוא נשא אישה וביתה, הוא צריך להוציא אחת לכתחילה מבעיה, שלכתחילה שלא יישא את שתיהם, זה פשוט. הגמרא מסבירה, מה שכתוב לכתחילה לא יכנוס, התם קאי ואחי קמר. זה לא המשך המשפט שמקודם, אלא קשור למה שאמר עוד מוקדם. הח דומו הבנן, כמו בדוגמה של אחותו מן האב, הח דומו הבנן יקיים, לכתחילה לא יכנוס. לא, אומרים לא להתחתן עם אחותו מן האב לכתחילה. מתה אשתו, ציטוט ממה שראינו מקודם. נציין שיש מצד הגמרא חץ מפותל, לחבר עם איפה שזה מוזכר למעלה במקור. אז אנחנו רואים פה שאם אדם שהיה גוי והוא התחתן עם אישה ואחר כך הוא מתגייר ואשתו מתה, הוא יכול לקחת אמא שלה, ואז האיכא דתני אסור בחמותו, לא, הוא לא יכול לקחת, לשאת את אמא שלה. הדעות האלו, שתי הדעות האלו, חד כרבי ישמעאל וחד כרבי עקיבא. מן דאסר כרבי ישמעאל, דאמר, רבי שמעון אמר בעניין יהודי רגיל, יהודי מן השורה, חמותו לאחר מיתה באיסורה קיימה, וגבי גר גזרו ברבנן. אז לא רוצים שהגר הזה, למרות שהלכתי אין לו קשר עם האמא שלה, הרי הוא נשא את אשתו בזמן שהוא היה גוי והם התגיירו, אז נותק הקשר בגירות שלהם. בכל זאת, אם נתיר לו לשאת את אמא שלה, יבוא גם בישראל גמור על אדם שמת אשתו שישא את חמותו. אומן דשארי רבי עקיבא דאמר, חמותו לאחר מיתה קלש לאיסורה. אנחנו למדנו את זה בעבר, שחמותו של אדם בזמן שאשתו חיה יש מיתת עונש, מיתת בית דין. כזמן שאשתו מתה ירד העונש או החומרה ממיתת בית דין, כבר אינה במיתת בית דין. זה הכוונה קלש, נחלש, עדיין היא אסורה גם לפי רבי עקיבא, אבל לא באותו דרגה שמקודם. אז בגבי גר לא גזרו ברבנן, והמקרה המקביל אצל גר, משום שאפילו בישראל זה לא כמו בעוד אשתו בחיים, אז בגבי גר לא מצאו סיבה או מצאו מכון לגזור לאסור גם אצלו. עד כאן שיעורנו להיום.